הנושא שאנחנו נלמד אותה היום, העניין של הרצון, הרצון הטוב, פותח את ידיך ומשביע לכל חי, רצון. צריך להבין, הפסוק הזה שאנחנו נוהגים לומר אותו באשרי, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, יש לו משמעות מאוד עמוקה וחשובה, עד כדי כך שבהלכה כתוב, שמי שלא התכוון לתוכן של הפסוק הזה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, לא יצא ידי חובתו, הוא צריך לחזור עוד פעם ולהגיד זה עוד פעם. כמו שנאמר לגבי קריאת שמע, גם קריאת שמע והברכה הראשונה ב-18 האבות, גם אתה חייב לכוון לתוכן של הדברים. אמנם כל אחד מאיתנו מבין דברים אחרים, זה, אבל צריך לעשות השתדלות להבין מה אתה מוציא מפיך, מה הכוונה. והרב כאן, באורות התשובה, ולא רק באורות התשובה, יש לו באורות הקודש, פרקים שלמים, מה זה בכלל הרצון? יש כאן מישהו שיש לו רצון? מה אתה רוצה? תגיד את האמת, כוס קפה אני רואה, אה? למה? יש כל מיני רצונות. אדם רוצה קפה, אדם רוצה גלידה, אדם רוצה את זה, רוצה את זה, רוצה. יש מדרגות מדרגות ברצונות, צריך להבין. יש רצון שהוא רצון הרצונות. רעבה דרעבין קוראים לזה בארמית. זה הרצון של הבורא. יש הרצון האנושי שלנו, אבל גם הרצון של הבורא. וצריך לראות מה הקשר בין הרצון שלנו כבני אדם והרצון של הבורא, ובכלל מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אני אשאל אותך, נראה מה אתם תראו, מה הוא רוצה הקדוש ברוך הוא? טוב, טוב, אני רואה שאתה כבר למדת כמה שורים, נכון מהיר, אה? נכון? טוב השם לכל, ורחמיו על מי? כל מעשה. כל דוד רחמנה לתו אביד, כל מה שעושה אלוקים בכל הבריאה. לתו אביד, עושה את זה הכל לטובה. למרות שאנחנו חיים בעולם לא פשוט, ולא תמיד רואים את הטוב הזה. לפעמים בדיוק הפוך. אתה נמצא באלמה דשיקרה, בחיים מאוד מורכבים, נאמר, אני אומר, לשון המתה, נאמר, ואתה מחפש את הטוב הזה ואתה לא רואה אותו. לא בעצמך ולא אצל האחרים וכל... יכול לקרות. לא יכול לקרות, זה מציאות, כן.
נכון, אמרת שאנחנו חיים באלמה דשיקרה, וכשרואים משהו רע, חושבים שזה שקר.
במקום
כשרואים משהו טוב,
ואז
זה גם
שקר. לא, יש מדרגות. מדרגות באמת, מדרגות ברצון. בכל דבר יש מדרגות. אבל צריך להבדיל בינינו, אנחנו בני אדם חיים בעולם מתחלף ומשתנה ויחסי מאוד בכל דבר, אבל יש גם מה שנקרא אלוקים. שמעת עליו פעם? איפה שמעת עליו? יש דברים שהם אנושיים, מתחלפים, הטבע, הבריאה כולה, זה עולם חולף, עולם משתנה נאמר, אבל בתוך כל זה יש דבר בלתי משתנה. זה יסוד האמונה שלנו. יסוד האמונה שלנו זה שלמרות שאנחנו חיים בעולם כל כך יחסי וכל כך משתנה, בתוך כל זה ומעל כל זה ישנו הרצון האלוקי, זה רצון אבסולוטי, מוחלט. והרצון הזה, כמו שהאלוקים לא משתנה, אני בדקתי את זה. אנחנו חיים בעולם משתנה, מתוך אמונה שביסוד כל המשתנה עומד דבר קבוע, בלתי משתנה. אתן לכם משל, רק שתבינו למה הכוונה. אנחנו נמצאים בעולם של הטבע. הטבע זה דבר משתנה כל הזמן, מזג אוויר משתנה, כדור הארץ מסתובב, הכל משתנה בטבע. אבל יש מה שנקרא חוקי טבע. חוקי טבע, על פניו, נדבר מבחינה מדעית, מבחינתנו, זה דבר שהוא קבוע. הטבע כל הזמן משתנה, אבל החוקים, חוקי טבע, חוק נתן ולא יעבור. היסוד הזה שאתה חי בעולם משתנה, ובתוכו יש מימד נצחי, אלוקי, בלתי משתנה, זה יסוד אמונת ישראל. השמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אתה אמרת הבוקר. יפה מאוד. השם אלוקנו, אלוקנו זה מבטא את ההשתנות, אבל השם, הוא נצחי, הוא לא משתנה, זה אותו בורא. לא רק שהשם ברא את העולם, אלא בורא את העולם, הוא עושה אותו דבר. אלוקנו ואלוקי אבותינו. אותו האלוקים של אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, זה האלוקים שלנו, יושבים כאן בכיתה, שכל עם ישראל, שכל הבריאה כולה, מלך העולם, שאיך חיים בעולם משתנה, מתוך הכרה, מתוך אמונה, מתוך הבנה, שבעצם יסוד כל המשתנה הוא דבר בלתי משתנה. איך חיים את הדבר הזה? זה כל היהדות על רגל אחת. אנחנו חיים ומשתדלים לחיות בעולם משתנה עם מימד אלוקי, נצחי, נאמר. אתה שבת, היה לך פעם. אתה בשבת מנסה לטעום, תאמורו כי טוב השם. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקריאו עונג. למרות שבמשך השבוע אתה בהמון קשיים. בא השבת, בא המנוחה. למה המנוחה באה? אתה פתאום מגלה שאתה חי במימד רוחני, אצילי, אלוקי. כן? ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם. אז זה היסוד שלנו. ראיתי מאמר של הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שהוא מדבר על החינוך. הוא קורא לזה התרבות הישראלית. התרבות הישראלית, הוא כותב שם, כיצד צריכה להיראות התרבות הישראלית שתקום מדינת ישראל. הוא כתב את זה לפני למעלה מ-100 שנה, את המאמר הזה, בצעירותו. כן, כן, מופיע בנתיבות ישראל. המאמר הראשון בנתיבות ישראל. למעלה מ-100 שנה. הוא כתב את זה בגיל 22, משהו כזה. הוא היה אז בחורצ'יק צעיר, אבל המאמר הזה הוא הכי הכי רלוונטי לדור הזה. אנחנו היום נמצאים בדור שנושא החינוך והתרבות וכל הדברים האלה. זה עומד על סדר היום. איזה תרבות העם היהודי צריך? מה, איזה חינוך ניתן לילדינו? איך יראה הפרצוף הרוחני והמוסרי וזה של הדור שיבוא אחרינו והדור שלנו? זה לא פשוט, זה לא פשוט. לפני זה ישב אצלי יהודי יקר, הוא אמר שהוא כאב את כאב הנוער. שאלתי אותו, נוער הכללי, לא רק הדתי. הדתי והלא דתי, כלומר, הם נמצאים בעולם מאוד מורכב, עולם לא פשוט. הוא שאל אותי, מה אתה חושב, מה אפשר לעשות על מנת להיטיב עם הנוער הזה? לייצב אותו, מבחינה מוסרית, מבחינה רוחנית, מבחינה תרבותית. זו שאלה שאומרת על סדר היום הציבורי. כמעט בכל משפחה השאלה הזאת, מה הציביון? אז אומר, כותב הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, התרבות הישראלית, הוא מסביר, הוא אומר, התרבות הישראלית היא כמו עץ. מה שמאפיין את העץ זה שני מימדים. המימד האחד, שיש לו גזע, יש לו שורשים, יש לו דברים שכמעט לא משתנים, נאמר, מבחינת החיצונית לפחות. מצד שני, העץ הזה פורח, יש לו עלים, יש לו פירות, יש לו פרחים, יש לו גם מימד משתנה. הוא אומר שהתרבות של ישראל צריכה להיות מיוסדת במה שאנחנו קוראים ערכי הנצח של תורת ישראל, שאלוקי ישראל זיכה אותנו בתורה. מצד אחד, זה דבר שלא משתנה לאורך כל הדורות. יש כאן מישהו שמכבד את ההורים שלו במקרה? אחד, שניים. הכנסתם את הנצח לתוך הבית. למה? כבד את אביך ואת אמך, זה נצח. זה כתוב בתורה, בעשרת הדיברות. קדש את יום השבת, זה נצח. אז אנחנו חיים בעולם משתנה, ואנחנו מגלים בהתנהגות שלנו, מחוברים לרצון האלוקי, שהוא רצון נצחי, אבסולוטי, מוחלט. למרות שהמעשה הזה פשוט, מספיק שאתה מדבר בנימוס יפה אל ההורים שלך, מספיק שאתה עושה מצווה כזאת או אחרת, אתה כבר הכנסת את כל הנצח לתוך העולם המשתנה שאנחנו חיים בתוכו. זה יסוד גדול מאוד. אז הרצון האלוקי הזה, הוא נמצא בחיינו, מקורו הוא אבסולוטי, מוחלט, אלוקי, בלתי משתנה. המימוש של הדבר הזה, החיי היום יום, העולם, כל העניין שלנו לחבר שמיים וארץ. השמיים זה הדבר האלוקי, והארץ זה הדבר הארצי שאנחנו חיים בתוכו. זאת כל התורה על רגל, על רגל אחת. כן, כן. עשית לשאול מה?
על רגל אחת.
באמת אומרים למה על רגל אחת? הרי מי אמר את זה? הגמרא אומרת על הלל הזקן שבא אליו אותו גר, רוצה להתגייר, אז הוא אומר לו, על רגל אחת, אומר לו, הגר, אומר לו, גייר אותי על רגל אחת. מה זאת אומרת על רגל אחת? תעמוד על רגל אחת. כמה זמן האדם יכול לעמוד על רגל אחת? רבי יוסף, כמה אתה יכול לעמוד על רגל אחת?
כמה דקות.
כמה דקות? אפשר ללמוד את כל התורה על רגל אחת? אני שואל אתכם. אפשר ללמוד או לא? כן? הנה, הלל לימד את כל התורה על רגל אחת. יפה מאוד, על העיקרון. מהי פרינציפ? מהו העיקרון? הוא אומר לו, מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבר שלך. בקיצור, אל תגרום צער לאחרים. זה כל התורה על רגל אחד. מה זאת אומרת? תהיה בן אדם טוב. זאת כל התורה. מה התורה רוצה מאיתנו בסך הכל? שנהיה אנשים טובים. הטוב הזה שהתורה, ואין טוב אל התורה, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. הטוב הזה זה טוב אלוקי. והטוב הזה מופיע בתורה, בצורת האותיות, וכל התורה כולה בכתב שבעל פה והמצוות והעמידות וכל הדברים האלה. זה העיקרון. יפה מאוד, רגל אחד. והשאר אומר לו הלל הזקן לאותו גר שרוצה, לך למכון מאיר, תלמד באולפן גיור. לוקח קצת זמן. השאר, זילום, זה פרטים, השאר זה כבר פרטים של, של הרעיון, איך להיות בן אדם טוב, זה הכל. זה העיקרון. הטוב הזה הוא טוב אלוקי. זה הפשט, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. אתה בורא עולם, אתה פותח את ידך, ואתה משביע לכל חי רצון. מקור הרצון שלנו, הפרטי, המשתנה, לפעמים טוב, לפעמים לא כל כך טוב, כל הדברים האלה, מקור הרצון הזה הוא ברצון של מי? של מי? מה אתם מסתכלים עליי? של מי? בורא עולם. זה הרצון, האלוקים נותן לנו את הבחירה החופשית, נותן לנו את האפשרות לבחור גם בלא טוב, לכאורה. אבל הוא אומר, הרצון הזה מקורו בי, דיינו בקדוש ברוך הוא. וכל התורה כולה היא בעצם לעשות רצון עתת, עשה רצונך כרצונו. להידבק ברצון האלוקי, זה לא פשוט, זה לוקח כמה ימים, כמה שנים, כל החיים. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. הדבקות הזאת באה לידי ביטוי בעשיית הרצון. כמו ביחסי אנוש, אותו דבר. אתה יכול להיות דבק וחבר למרות שהוא לא נמצא כאן. כי אתה אוהב אותו ואתה עושה את רצונו, משהו כזה. אתה רוצה לעשות רצונו. למרות שהוא נמצא בכלל בחוץ לארץ, באיזה מקום. ואתה יכול להיות לחיות עם בן אדם באותו בית עשרות שנים, עשרות שנים. ואתה לא עושה את רצונו, יכול לקרות דבר כזה. לא רק שלא עושה רצונו, עושה הפוך מרצונו. יכול דבר כזה. זאת אומרת, החלטה האם להידבק ברצון של הזולת או לא, תלויה במי, בנו. אותו דבר כלפי הרצון האלוקי. האלוקים שופע אלינו כל הזמן טוב. האם אתה בוחר להידבק ברצון האלוקי, או לא רוצה, או לא יודע, זה עניין שלך. חייך בידיך. הגורל שלך, מבחינת הכוונת הרצון, זה תלוי בך. כמו שהרמב״ם אומר בלכות תשובה, שיש אנשים שאומרים, זה הגורל שלנו. אנחנו נשלטים. אנחנו כבר לא שולטים על, על המציאות שלנו. הוא אומר, זה טיפשי, מישהו, הרמב״ם אומר, זה טיפשי,
מה פתאום? זה מהות האדם, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים זה העניין של הרצון. בכל, בוא נחזור לעניין שלנו, הרצון הטוב. הרב כאן כותב, תפתרו, פרק ת' התחלנו כבר באחד השורים, פרק ת' בדף סמך ג', הרב כאן בסעיף הזה, בכל הפרק הזה עוסק בעניין הזה של הרצון הזה, הרצון הטוב. קודם כל צריך להבין, אדם חי, זה אדם, אני לא מדבר פיזית, נפשית, רוחנית, זה אדם שיש לו רצון, שהוא יודע מה הוא רוצה, הוא חי. זה הפשט בפסוק, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. חי רצון, זה בא אחד, החיוניות, החיות. של כל הבריאות כולם, אבל של האדם בפרט, זה מתחיל מהעניין של הרצון. ומי שיש לו רצון טוב, יש גם מישהו שיש לו רצון טוב בחיים. כל הכבוד. תקבלו במשרד כזה בעל תשובה, יש לו רצון טוב. אין לך מתנה יותר טובה מזו, שהשם מזכה אותנו מאשר הרצון הטוב הזה. ולא לאבד את הרצון הטוב הזה. כשמאבדים את הרצון הטוב הזה, אוי, זה קטסטרופה. אני אומר, בכל דבר ודבר. כשיש רצון טוב, הכל זורם, חי. אבל אם אין רצון טוב, הכל בקשיים, על זה הוא מרחיב כאן הרב. בוא נקרא את הדברים. קביעות המחשבה של התשובה, היא מייסדת את אופיו של האדם על יסוד האצילות. דיברנו על זה בשיעור הקודם, קצת על הנושא של האצילות. אצילות זה אדם טוב. אדם אציל נפש. זה אצילות. למה האדם הזה טוב? אצילות, מסברים חכמים, זה, המילה אצילות זה מלשון אצל. אצל זה אצלו, קרוב אליו. אדם אצילי זה אדם שהוא קרוב אל אלוקים. ולא רק שהוא קרוב לאלוקים, זה אציל, אלא גם אציל מאציל, מאציל נותן, נותן. מי שרוצה באמת להרגיש טוב בחיים, להרגיש טוב, מי שרוצה קצת להרגיש טוב כאן, תיתן, תזרום. זה לא מספיק שיש לך רצון טוב. אתה צריך להוציא את הרצון הזה מהכוח אל הפועל. ביחסי אנוש, במשפחה, בחברה, בעבודה, בכל מקום ומקום. יש המשל הידוע הזה, שמישהו אדם מתוק, יש אנשים מתוקים ויש אנשים לא מתוקים. עוד מעט ראש השנה, מה אנחנו מברכים? תהיה שנה טובה ומה עוד? מתוקה, מתוקה. טובלים תפוח בדבש, אומרים, האמירה הזאת חשובה מאוד. זה לא מספיק שהיא טובה, היא גם מתוקה. מה מביא את המתיקות לחיים? מעניין אתכם הדבר הזה? קחו תפוח ודבש, תתאמו את התפוח ודבש, ותתאמו את המתיקות שלכם. יש מתיקות בחיים, אבל המתיקות הזאת תלויה בך. אתה יכול לתאמו, כאלה משון טעימה, תאמו וראו כי טוב השם. אבל צריך לטעום את הדבר, כי טוב השם, הטעימה הזאת. אז אומרים, יש משל ידוע עממי כזה, על איפה יש מים מתוקים ואיפה יש מים מלוכים. מי יודע איזה ים יש מים מתוקים? ים?
שזורם, איפה שזורם.
יפה מאוד. איזה ים זה? איזה ים מה? כנרת, יפה מאוד. למה קוראים לה כנרת? כנרת מי שיודע? יש לה אומנם צורה במפה של כינור. אבל זה יותר עמוק מזה. הקול של הכינור הוא מתוק. יש בתזמורת, יש כל מיני קולות. יש טופים, יש זה, יש חצוצרות, יש כל מיני. אבל אני לא יודע אם שמעתם פעם קול של כינור. אם אפשר לתת טעמים לקולות, אז הקול של הכינור הוא באמת מתוק. והפירות של גינוסר, זה סמל המתיקות, גינוסר זה... בכנרת, בגנוסה. מתיקות, כמו שציינת. למה? כי המים זורמים. הכנרת מקבלת את מי הירדן בצפון ופולטת אותם בדרום. המעבר, הזרימה הזאת של הקבלה והנתינה, זה חיים. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. כשהמים האלה זורמים לים המלח, מה קורה שם? זה די סי, ים המוות. נכון שהיום יש שם חיים בגלל המלונות, זה כל הדברים האלה. אבל איפה שאין זרימה, שם יש מוות, שם אין חיים. זה ים המלח. זה משל האדם. אדם שהוא מקבל ונותן, הוא חי. יש לו רצון טוב. אתה לומד תורה, מישהו כאן לומד תורה במכון מאיר, ברצינות. אני מבקש מכן, חבר'ה, אם אתם לא נרצו, תלמדו על מנת ללמד. אל תישארו אגואיסטים. אל תישארו בתוך עצמכם. כל מה שקיבלתם, תתנו. זה יסוד גדול מאוד. ואז, אז באמת זה חיות. אז באמת זה מתיקות. זה הכל. אז זה מה שאומר כאן הרב. האדם האצילי, זה אדם מצד אחד הוא קרוב לאלוקים, לשון עצם. אצלו, כן. מצד שני הוא נותן. הוא נותן. היד. היד זה החלק האצילי, כלומר. הכתף, אצילי ידיו. זה קרוב לגוף מצד אחד. מצד שני הוא מתפשט. הוא הולך ונותן. אז זה יסוד האצילות. והוא סופג אדם כזה, אז תמיד אל תוכו רוח הדין, ומעמידתו היא בזה על הבסיס הרוחני בחיים ובמציאות. למה? כי יש שני בסיסים לחיים. יש בסיס רוחני, מוסרי, ערכי, אבל יש גם בסיס חומרי לחיים. ואדם צריך להבין שהחיים באמת זה לא העניין החומרי, החומרי זה עניין חולף. החיים האמיתיים זה דווקא הרוחניים, המוסריים. שאלו אותי איך אני יודע. קודם כל זה כתוב. אבל ב' זה רואים את זה כשאדם נפטר מן העולם. אם תהיו פעם בלוויה או משהו כזה, שימו לב, כשמספידים את האדם, לא מדברים על זה שיש לו נכסים, כסף, אף פעם לא אמרו את זה, למרות שיש לו את זה. אף פעם לא אמרו את זה. מה אומרים על הבן אדם? זה שיקום החיים. זה הקו האחרון. מה אומרים על הבן אדם בהספד? שהוא היה אדם מסור, טוב, פרנס משפחתו, הלך לבית הכנסת, היה קבוע בתורה, היה בזה, כל מיני דברים. אבל איפה הכסף נעלם?
האם הוא נתן אני מותר, המורים?
אה?
ודאי,
הוא היה אדם נדיב לב, הוא נתן מממונו וכל זה. נכון שהיה מיליארדר, נתן בסך הכל $1,000. אה? זה לא אומרים. סליחה. לא, כי גם אדם שהוא עשיר מאוד, הכל יחסי. אדם צריך לאסר את... כן, יש כאלה ש... אם הם יעשו את זה, לא, לא היו הרבה עניים בעולם. לא היו הרבה עניים בעולם. לכן מה, כל... אבל בכל, כשבאים לסכם לאדם את החיים שלו, ועדיף להסתכל, לכן עדיף ללכת לבית האבל, עדיף לשמוע את הסיכום, מאשר לבית המשתה. למה? שמה אתה רואה באמת מה העיקר, מה התפל. מה האמצעי ומה המטרה? המטרה זה החיים המוסריים, הרוחניים. זאת היא המטרה. והאמצעים, זה חשוב. אבל זה לא החיים ממש, זה רק אמצעי לחיים, לא מטרה. ואסור להתבלבל בין מטרה לאמצעי, ודאי. אז זה מה שהוא אומר, אדם כזה, הבסיס של החיים הרוחניים, הוא הדבר העיקרי בחייו. הדבר הכי חשוב לו בחיים, זה להיות אדם אמיתי, אדם ישר, אדם הגון. זה הדבר הכי חשוב. מוכן למסור את חייו, הוא מוכן להפסיד הרבה דברים, רק לא לרמות ולא לשקר ולא זה. יכול לקרות דבר כזה? אה? יכול לקרות דבר כזה. ויש כאלה שבדיוק הפוך.
איבדו את המוסר, איבדו את הערכים, איבדו את היושר, איבדו את כל הדבר הזה בגלל החומר, בגלל החומרניות. דרך אגב, רואים את זה גם בדבר פשוט. לפעמים יש אדם שהוא מאוד עשיר, מאוד מסודר, מאוד זה. ופתאום פוגשים אותו במעילה, ברמאות או משהו כזה. כל הבלון העצום שהוא, כמו שאומרים, חי עליו, מתפוצץ כמו בסיכה. עושים לו משפט קטן, 17 שנה מאסר. כסף! הכל נגמר. למה? למה הכל נגמר? למה נגמר כל הדבר הזה? בגלל שטות אחד שעשית? שרימת ושיקרת ומעלת? קורה דבר כזה? מה יותר חשוב? הכסף או האמת? טוב שם השם. זה מובן. לכן האדם צריך לשאוף שבאמת העניין הרוחני והמוסרי והערכי, זה הבסיס של חייו, זה היסוד של חייו, זה הדבר האמיתי יותר. וכל היתר זה חשוב, אני לא מבטל, אבל זה לא יכול להיות תחליף לחיים האמיתיים. זה מובן. אומר, התשובה השרויה בלב תמיד, מבדלת לאדם את ערך הגדול של החיים הרוחניים, והיסוד הגדול, שהרצון הטוב הוא הכל. הרצון הטוב זה הכל. לא רק באופן פרטי, אלא גם באופן עולמי, היסטורי. כל הבריאה כולה עומדת על היסוד הזה של הרצון הטוב, גם של הבורא, אבל גם של הנברא, שלנו, שבני. אנחנו שותפים לעניין הזה. אנחנו ברצון הטוב הזה בונים עולמות, וכשהוא לא קיים, מחריבים עולמות. לומדים את זה מהמבול. מה קרה במבול? מה קרה במבול? לא היה רצון טוב. ההפך בדיוק. חמאס, גזל. מה לא? עבודה זרה. מה קרה לעולם? נחרב. זה באופן היסטורי, באופן גלובלי. אותו דבר באופן פרטי. בית ששם אין רצון טוב, אז שם זה קטסטרופה. אז לפעמים הבית הזה, למרות שהוא בית יפה, וילות, עניינים וכל זה, מה זה מועיל כל הדבר הזה, כששם אין רצון טוב, איך אומרים חזן? כשאוהבים, אפשר לחיות על חודה של חרב. כשלא אוהבים, כל ההרמונות שבעולם לא יספיקו לשני אנשים. יכול לקרות דבר כזה. למה? כשאוהבים, יש רצון טוב. לעזור איש לרעהו, להיטיב איש לרעהו, וכל הדברים האלה. כשלא אוהבים, אז מה קורה? מה קורה? גיהנום. אז הבית, החומרי, כביכול, אין הצדקה לקיומו. למה גלינו מארצנו 2,000 שנה ונחרב בית המקדש? בדיוק על הרצון הטוב הזה. שבמקום תהיה אהבת חינם, הייתה שנאת חינם. אבל זה לא רק עניין היסטורי, גם בגלובל, זאת אומרת, באנושות או משהו כזה, זה גם בלאום, בלאום. זה כל אחד באחד מאיתנו, זה מה שהוא רוצה לי. ההכרה הזאת, ההבנה הזאת, שהרצון הטוב הוא יסוד הכל. יסוד כל מה שאנחנו רואים. לית אתר פנוי מיני. מה זה מיני? מהרצון הטוב של אלוקים. אין מקום פנוי מהרצון הטוב של אלוקים. מלוא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם. מישהו ראה את כבודו? כבודו ראה את כבודו. יש ביטוי כזה. מישהו ראה את כבודו של הקדוש ברוך הוא? לא יוצא לכם לראות את כבודו של... אז מה אמרתם בבוקר בתפילה? לא התפללתם. טוב, כן התפללתם או לא התפללתם? מה אמרתם בקדושה? מה אמרתם? קדוש, 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 מלוא כל הארץ, כבודו, על מה חשבת? על מה חשבתם כשאמרתם מלוא כל הארץ כבודו? כי לפעמים אנשים אומרים ולא חושבים. וצריך להבין שבתפילה הרי זה בנוי מדרגות מדרגות, וקודש הקודשים של התפילה, לב התפילה, אם אפשר לומר ככה, זה הקדושה שאנחנו אומרים כולנו מתאחדים ביחד, כל הציבור כולו מתאחד, ואומר כאיש אחד, קרא זה זה ואמר, קדוש, 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 השם צבאות מלך עולם כבודו. ואנחנו צריכים להבין את הנאמר, זה לא מספיק להגיד. מצווים ללמוד את מה שנאמר. כמו שכותב הרמב״ם בסוף מורה נבוכים, הוא אומר שכל אדם צריך להשתדל ללמוד ולהבין מה שהוא אומר. בתפילה, בכל דבר. אז מה זה כבודו? מי יודע מה זה כבודו? מה הכוונה כבודו כשאנחנו אומרים בתפילה כבודו? לגלות לכם. Very good, יפה מאוד, מאיפה אתה יודע? כל הכבוד לך. בתפילה עצמה לומדים את זה. טוב יצר, כבוד לשמוע. טוב יצר, כבוד לשמוע. אנחנו אומרים את זה בתפילה עצמה. טוב יצר, כבוד לשמוע. הטוב זה כבודו של הקדוש ברוך הוא. רצונו זה כבודו. יש ביטוי כזה. רצונו של האדם זה כבודו. והרצון הזה שרוי בכל העולמות, נמצא בכל מקום. מלוא כל הארץ כבודו. איך אנחנו משתלבים בתוך כל הדבר הזה? זה לא מספיק שאתה קורא כמו המלאכים שקוראים מלוא כל הארץ כבודו. אתה צריך להיות שותף לעניין הזה. דהיינו להיות טוב, להיות בן אדם טוב. ועל ידי זה אנחנו מגלים את כבודו. גילוי כבודו של הקדוש ברוך הוא זה נקרא קידוש השם. מה זה קידוש השם? קידוש השם זה לגלות את הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא על ידי ההתנהגות שלנו. ההתנהגות שלנו היא מגלה את רצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא קידוש השם. ככה, דרך אגב, ככה זה נאמר במסכת יומא, שאומרים, מי הוא מקדש שם שמיים? ומי הוא מחלל שם שמיים? אז הגמרא שם במקום אומר, סוף מסכת יומא, מי שקורא ושונה ומשמת על מדי חכמים, דיין הוא אדם דתי, והוא בן תורה, וכו', ונושא ונותן באמונה, דיין הוא ישר, אדם מגון, ומדבר בנחת עם הבריות, לא צועק, לא כועס, לא זה. זה מקדש עם שמיים. ומי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ואין דיבורו בנחת עם הבריות, ולא נושא ונותן באמונה, זה מחלל שם שמיים. הוא קורא ושונה ומשמש, הוא דתי, הוא דתי. אבל מה שקובע זה לא הדתיות שלך, אלא המידות שלך, היחד שלך. האם אתה משמש דוגמה אישית בהליכותיך, בהתנהגותיך? מתגלה הרצון הטוב על ידך, אותו רצון אלוקי שהוא אינסופי, על ידינו הוא מתגלה. לכן גם האדם הוא נקרא נר, כי נר השם נשמת אדם. מה זה נר? מביא אור. אנחנו מגלים את האור, גם באופן פרטי וגם באופן לאומי. ירושלים, אורו של עולם. היום, דרך אגב, במציאות שלנו כאן בארץ ישראל, אנחנו, איך אומרים, אנחנו לא רק נר, פרוז'קטור. אנחנו מאירים את העולם, אנחנו לא מודעים, אין אדם מכיר בניסו, אנחנו לא רואים את הדבר הזה, אבל מצד האמת, מדינת ישראל, קיבוץ גלויות, בעניין הארץ, כל מה שאומרים כאן נגד נינו, זה קידוש השם גדול מאוד מאוד, הדבר הזה. שאנחנו לא, אולי לא שמים לב לדבר, אבל צריך לשים לב לזה, אסור להיות כפויי טובה, בדיוק פרשת השבוע. לא להיות כפויי טובה, להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שהוא עושה איתנו. זה העניין של הבאת הביקורים, הכרת הטוב. והיום אנחנו ברוך השם, זה נקרא קידוש השם, באופן לאומי אני אומר, מה זה קידוש השם? שכבוד השם מתגלה בעולם בגדול, לא רק על ידי כאדם פרטי שאני בן אדם טוב, אלא באופן גלובלי, עולמי, קוסמופוליטי, ורואים, העם הזה הוא דוגמה אישית, זה באמת דוגמה אישית העם הזה. אני מבקש, אל תשימו לב לחדשות ולכותרות וכל הדברים האלה, זה שטויות הכל. זה הכל שטויות, זה לא האמת. הדברים האלה הם חיצוניים, הם לא מבטאים את המהות שלנו כאן בארץ ישראל. זה ארץ כאן, מותק של ארץ, איזה מותק. מישהו ראה פעם את ארץ ישראל? מתוקה או לא? כל כך טובה. מכל הבחינות, איזה אנשים נחמדים. שמתם לב? מישהו שם לב? זה נשים לב לדבר. אנחנו, ברוך השם, צועדים בצעדי ענק לקידוש השם היותר גדול בהיסטוריה. הרי אור השם מתגלה דרכנו כאן בארץ ישראל. הוא הולך ומתגלה בהדרגה. אז זה נקרא רצון הטוב. הרצון הטוב של אלוקים הוא נמצא בכל מקום. אבל גילוי הרצון הטוב הזה תלוי בנו. הגילוי, בדוגמה האישית, באופן פרטי, משפחתי, עולמי, כל זה. שאלו אותי היום, השבוע שאלה אותי איזה עיתונאית, אם אני רוצה להתראיין לעיתון. אמרתי לה, לא התלבטתי, אמרתי כן, לא, אמרתי, תדעי לך. אם זה יהיה קידוש השם, כן. אם לא, לא. למה? כי כשמראיינים אדם, אתה לפעמים הופכים את הקשר בין הרעיון ובין האמת. מחפשים לפעמים גם את הצדדים הלא טובים. זה כל העניין שלנו בעצם, לקדש שם שמיים. לשמע דוגמה אישית. קודם כל, מבחינה אנושית, זה דבר ראשון, מידות והדברים האלה. וכמובן, מבחינת תורה ומצוות וכל הדברים האלה, זה פשיטה, אבל הדבר הבסיסי. זה מה שהרב אומר, היסוד הגדול, שהרצון הטוב הוא הכל. כל מה שאנחנו רואים זה גילוי רצונו השם והקדוש ברוך הוא. וכל הכישרונות שבעולם, דיינו שאנחנו מוצאים את הכישרונות שלנו, אינם אלא מילואיו של אותו רצון טוב אלוקי, שהוא בעצם נמצא בכל מקום, בענייננו לגלות אותו בכישרונותינו. נעשה תוכן מוטבע בנפשו של אותו אדם, שמבין את העניין הזה וחי את הדבר הזה, על ידי אור התשובה הקבוע בו באותו אדם. כי תשובה זה להיות יותר טוב, זה העניין של התשובה. לתקן יותר, להיטיב יותר. וממילא אותו אדם חל עליו שפע גדול של רוח הקודש בתדירות ורצון נשגב בקדושה למעלה מהמידה הקבועה של בני אדם רגילים, כמו שנקרא, יש לו סייעתא דשמיא, הולך ומתגבר בו, והוא בא להכיר את הטוב האמיתי של ההצלחה הגמורה. מישהו מעוניין להצליח כאן בחיים? בוא נראה מה הרב כותב, מה זה הצלחה הגמורה? מה זה הצלחה באמת? שאינה תלויה כי אם במי? בך. חייך בידיך. אל תברח. אתה יכול, איך אומרים, להדליק אור. אתה יכול גם לכבות אור. ואל תאשים אף אחד. חייך בידיך. שאינה תלויה כי אם באדם עצמו, ולא בשום תנאי חיצוני. וההצלחה תלויה רק בדבר אחד. במה? תקראו, מה כתוב שם? באיזה רצון? הרצון הטוב. הצלחת החיים תלויה רק ברצון הטוב. והיא רק הרצון הטוב. והיא מביאה את האדם לאושר, להיות מאושר. וההצלחה הזו היא האושר הגדול מכל הצרות וסגולות. אין לך אושר יותר גדול מאשר כשאדם הוא עושה רצונו של הבורא, רצון טוב, והוא מגלה גם את הטוב לא רק בתוכו, אלא גם בעולם שהוא חיים מסביבה, מסביב. הוא רואה פתאום שהעולם באמת, כל העולם כולו מונהג ונברא על ידי הרצון הטוב האלוקי. הוא רואה את זה בחוש. העולם מדבר אליו, הטוב מדבר אליו, מכל דבר ניבט אליו הטוב הזה. ורק היא מאשרת את כל העולם ואת כל המציאות כולה. אז זה העניין של הרצון הטוב. אבל אני רוצה כאן להסביר איזושהי נקודה. איך אנחנו יכולים להטעין את המצברים הנשמתיים שלנו? כמו שהגוף זקוק לאוכל בשביל לחיות, בשביל לתפקד וכל הדברים האלה. גם זה לא מובן מאליו, העניין הזה של הרצון הטוב. אדם יכול, אדם משול לעץ, יכול גם להתייבש. זה קורה שהאדם מתייבש. בימים החמים האלה במיוחד, צריך כולה להיזהר. מה עושים כשחם מאוד, מי יודע?
שותים.
שותים, יש. מה שותים?
מים.
מים, יפה מאוד.
תורה.
אין מים?
אלא תורה.
זה נכון. לא פעם אומרים לי תלמידים, תלמידות גם, נכון נורא, אומרים לי תראה, יש אנשים טובים, לא דתיים וכל זה, הם ישרים והם הגונים והם טובים וכל זה. אני אומר, כן ירבו. למה לא? דרך ארץ קדמה לתורה, קודם כל ישרות, קודם כל אדם צריך להיות ישר, אלוקים עשה את האדם ישר. זה נכון. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. ניסיון החיים, ההיסטורי שלנו, והפרטי שלנו, זה לא משנה. אם אתה לא מזין את הנשמה, פשוט אתה מאבד הרבה דבר, אתה נשחק, נאמר, בלשון המודרנית. החיים שוחקים. חיי המעשה, חיי העבודה, המשפחה, כל דבר, הוא שוחק את האדם. הוא צריך להזין את נשמתו. מה זה להזין את נשמתו? על ידי תורה ומצוות, וזה הוא מזין את נשמתו. היום רואים את זה בחוש מבחינה לאומית. כל מקום שאין תורה ואין מצוות ואין זה, יש התבוללות. פשוטו כמשמעו. מבחינה לאומית, מבחינה שייכות לעם ישראל, אתה רואה שהכל נשחק, ואנשים פשוט מוצאים את עצמם מחוץ לעם ישראל, אחרי דור, שני דורות, שלושה דורות, זה אאוט גמור, בדבר. היה כאן אורח מארצות הברית, הוא אמר לי, הוא אמר ששם, שהוא נמצא בארצות הברית, הוא אומר, הוא רואה משימת קודש להציל את הצעירים והצעירות שם מהתבוללות. הוא חושב להקים שם מרכז לקירוב, קורא לזה קירוב, הוא קורא לזה, לקירוב ודברים כאלה.
זה מציל את
הפעם
משהו. מה המרכז יעזור?
יציל 1,000 אנשים. נכון, אבל יותר טוב, יותר טוב מעט מאשר כלום. ודאי, ודאי. אם מישהו רוצה להיות באמת להינצל, מישהו כאן, יש לו חברים מחוץ לארץ, משפחה או משהו, הוא רוצה להציל אותם? שני דברים. א', לחבר אותם לערוץ מהיר. זה בצ'יק צ'ק אתה יכול לעשות. אתה יכול לעשות את זה? תנסה. ב' להביא אותם לארץ. להביא אותם לארץ. אין לך הצלה יותר גדולה מזה. המקום שם מסוכן, הגלות. ולא משנה איזה גלות. יכול להיות גלות כמו בגלות אמריקה. ששם זה, איך אומרים, פעם אמר רב ציודה, זכר צדיק לברכה. מלכודת של דבש. יש מלכודת של זפת. ויש מלכודת של דבש. האדם תקוע בתוך הדבש. זה גם כן בעיה. אבל האמת היא שהפתרון האמיתי לכל יהודי ויהודי באשר הוא שם זה לבוא לארץ ישראל. עם כל הקשיים וכל הבעיות וכל הדבר. כאן זה הבית, כאן. וכאן הוא, הסיכוי שהוא יישאר יהודי הוא הרבה יותר גדול מאשר בחוץ לארץ שם הסכנות הם נוראיות. אבל אין ספק שכל מקום שיש מרכז יהודי, מרכז של תורה, של מצוות, דברים כאלה, הסיכוי להישרדות מתוך שייכות לעם ישראל הרבה יותר גדול, בכמעט 100% הדבר הזה. אז צריך מזון. אז זה לא מספיק שיש לך רצון טוב, שאתה בן אדם טוב וכל הדברים האלה. החיים שוחקים. אתה צריך להזין את הנשמה שלך. זה כמו מצבר, פלאפון. מי שיש לו כאן פלאפון? כל כמה זמן אתה מתין את זה? כל יום, מה אתה אומר? אחרי זה קווה. סליחה שאני אומר, זה משל. יהודי שמתפלל 3 פעמים ביום, הוא מתאים את המצבר הנשמתי שלו. יהודי ששומר תורה ומצוות, הוא מתאים את המשבר הנשמתי שלו. רואים את זה בחוש, את הדבר הזה. זה מה שהרב אומר. הרצון הטוב הוא יסוד הכל. אבל זה הרצון הטוב האלוקי, אבל צריך לבוא גם מצידנו, מאיפה נדע את הרצון הטוב? אין טוב אלא תורה. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. לכן צריך לחזק את הרצון הטוב, כל אחד מאיתנו, כל עם ישראל, לחזור אל השורשים, לחזור אל התורה, לחזור אל המסורת. מתוך כך נראה בחוש ממש, כיצד באמת מלוא כל הארץ, כבדו מלא עולם. מה זה כבודו אמרנו? הרצון הטוב של מי?
של הבורא.
של הבורא, יפה מאוד. שיהיה לנו שבת שלום, שנה טובה ומתוקה.